תוספי סידן ומניעת שברים, דיון מקרה מה-New England Journal of Medicine. אישה בת 62 פונה להערכה שגרתית. היא שוללת היסטוריה של שברים, אך מודאגת מאוסטאופורוזיס מאחר שאימה סבלה משבר בירך בגיל 72. המטופלת מדווחת כי היא מקפידה על פעילות גופנית סדירה ונוטלת תוספי קלציום קרבונט במינון של 1000 מיליגרם 3 פעמים ביום, מאז מנופאוזה בגיל 54. משטר זה מספק 1200 מיליגרם של סידן אלמנטלי בכל יום. עוד היא מציינת כי היא שומרת על תזונה נכונה עם כמה מנות פירות וירקות וכן יוגורט דל שומן וחוס חלב דל שומן כמעט בכל יום. בעת האחרונה שמעה כי תוספי סידן עשויים להביא לעלייה בסיכון למחלות לב וכלי דם, והיא מבקשת לשמוע את דעתך בנוגע להמשך נטילת התוספים. כיצד תייעץ למטופלת? הבעיה הקלינית. הן רופאים והן מטופלים עלולים להתבלבל מחוסר העקביות ולעיתים ההמלצות הסותרות בנוגע לכמות צריכת הסידן הנדרשת להפחתת הסיכון לשברים, ובפרט אם יש צורך בתוספי סידן. חסר סידן ממושך עשוי להגדיל את הסיכון לאוסטאופורוזיס, אך רבים מאמינים בשוגג כי ניתן למנוע אובדן עצם לאחר מנופאוזה ועל רקע הגיל והסיכון לשברים בעזרת תוספי סידן. למרות שמקצת האנשים נותרים בסיכון לחסר סידן, במטופלים אחרים, בעיקר אלו שטופלו בתוספי סידן, ניתנים לעתים מינונים גבוהים מן המינון היומי המומלץ. האינטראקציה המורכבת והלא מובנת בין סידן וויטמין D מסבכת את ההבנה של התועלת ושל הסיכונים עם כל אחד מאלו בנפרד. לדוגמה, מחקר שפורסם בעת האחרונה מצא כי גם למינונים גבוהים של ויטמין D, 4,800 יחידות ביום, תועלת מתונה של ספיגת סידן, עלייה של 6% בקרב נשים לאחר מנופאוזה עם רמות נמוכות של 25 הידרוקסי ויטמין D. יתרה מכך, כמה מחקרים קליניים בחנו את השילוב של סידן וויטמין D במינונים שונים, אך מחקרים מעטים בחנו את ההשפעה של סידן בלבד על השלד.
גישות ועדויות, דרישה לסידן. יותר מ-98% מכלל הסידן בגוף מצוי בשלד. העצם משמשת כמאגר סידן וניתן לאגור אותו ולשחרר לפי הצורך. לסידן יש לפחות שני תפקודים פיזיולוגיים מרכזיים במבוגרים. מדובר במתווך תוך תאי ומרכיב עיקרי של הידרוקסיאפטייט, המצוי בכמות גדולה במטריקס של העצם ומספק כוח וקשיחות לשלד. בשל אובדן בשתן, בזיעה ובצואה, צריכה לא מספקת של סידן לאורך תקופה ארוכה עשויה בסופו של דבר להשפיע על תהליכים פיזיולוגיים חשובים. על בסיס מחקרים להערכת מאזן סידן באנשים מתחת לגיל 50 ואובדן עצם מועץ עם מנופאוזה וגיל מתקדם, ה-IOM, Institute of Medicine, פרסם הנחיות בנוגע לצריכה התזונתית של סידן לפי גיל ומין. ההמלצה לצריכת סידן ותחולת הסידן במוצרי מזון שונים ותוספים נמדדת לפי מיליגרמים של סידן אלמנטלי. ההמלצה התזונתית מבוססת בעיקר על הסיכון לאבני כליות, שתואר במחקרים להערכת תוספי סידן בנשים לאחר מנופאוזה. ספיגת סידן מוגברת בהיריון ובנשים מניקות, אך צריכת הסידן המומלצת בנשים אלה אינה שונה מההמלצה בנשים אחרות באותה קבוצת גיל. במחקר מבוסס אוכלוסייה שכלל מבוגרים בארצות הברית, הצריכה התזונתית של סידן אלמנטלי משתנה בהתאם לקבוצת הגיל, אך עומדת בממוצע על 900 מיליגרם עד 1200 מיליגרם בגברים, ו-750 עד 850 מיליגרם בנשים. הצריכה הנמוכה ביותר תוארה בגברים ובנשים מעל גיל 70 שנה. מוצרי חלב אחראים ליותר מ-70% מהסידן בתזונה. להערכת הצריכה התזונתית היומית של מטופל, רופאים מניחים כי מרבית המבוגרים צורכים כ-300 מיליגרם סידן ביום ממקורות שאינם מוצרי חלב, דוגמת ירקות ודגנים, ולאחר מכן מעריכים את הצריכה היומית הכוללת על ידי חישוב צריכה יומית של מוצרי חלב. נטילת תוספי סידן היא נפוצה, כאשר מחקר חתך במבוגרים בארצות הברית מצא כ-43% נוטלים תוספי סידן באופן קבוע.
למרות טיפול נפוץ בתוספי סידן, מבוגרים רבים בארצות הברית, בעיקר נשים לאחר מנופאוזה, אינן מגיעות לצריכה המומלצת של 1000 עד 1200 מיליגרם של סידן אלמנטלי בכל יום, ומעטים צורכים מעל הגבול העליון של הצריכה המומלצת של 2000 עד 2500 מיליגרם ביום. סידן בתזונה לעומת תוספי סידן. באופן כללי, משקאות ומוצרי מזון עתירי סידן, בעיקר מוצרי חלב, הם המקור המועדף לסידן מאחר שהם זמינים מאוד, ולמעט חולים הסובלים מאי סבילות ללקטוז, הם מלווים בשכיחות נמוכה יותר של תופעות לוואי. חלק מהעדויות מציעות כי חלק גדול יותר מן הסידן הנצרך נספג ממקורות תזונתיים דוגמת ברוקולי בהשוואה לתוספי סידן. למרות שאין נתונים על אודות שברים, מחקרים פיזיולוגיים אינם מצביעים על פעילות מטבולית לסידן תזונתי בהשוואה לסידן שמקורו בתוספים. לפיכך, ההחלטה בנוגע למתן תוספים תלויה בצריכה תזונתית מספקת של סידן והמאזן בין התועלת והסיכונים האפשריים של תוספי סידן. פרופיל הבטיחות ותופעות הלוואי של תוספי סידן מפורטים בהמשך. תוספי סידן זמינים למכירה ללא מרשם רופא. קביעת המינון הנדרש כדי לעמוד בהמלצות היומיות לצריכת סידן מבוססת על כמות הסידן האלמנטלי. תכשירים מוכנים מראש כוללים קלציום קרבונט, קלציום ציטרט ובהיקף נמוך יותר קלציום לקטט וקלציום גלוקונט. קיימים הבדלים בכמות הסידן האלמנטלי בתכשירים השונים. בקלציום קרבונט תכולת סידן אלמנטלי גבוהה יותר, 40%, ומדובר בתכשיר לא יקר וזמין מאוד. בהשוואה לתוספי סידן אחרים, שכיחות עצירות עם קלציום קרבונט גבוהה יותר, ומומלץ ליטול את הכדורים עם הארוחות, מאחר שחומציות הקיבה נדרשת לספיגה הולמת. בהשוואה לקלציום קרבונט, תכולת הסידן האלמנטלי בקלציום ציטרט נמוכה יותר, 21%, אך מדובר בחלופה סבירה בחולים עם תסמינים במערכת העיכול. ניתן ליטול את התוספים ללא קשר לארוחות, מאחר שהספיגה אינה תלויה בחומציות הקיבה. במידה שהדרישה לתוספים יומיים עולה על 500 מיליגרם של סידן אלמנטלי, מומלץ לחלק את המינונים לשיפור הספיגה ולצמצום תופעות הלוואי במערכת העיכול.
התועלת האפשרית של צריכת סידן. אובדן עצם סביב מנופאוזה ועל רקע גיל מבוגר והסיכון הנלווה המוגבר לשברים מופיעים כאשר קיים אובדן סידן בשלד בעקבות חוסר איזון בין ספיגת סידן ובניית עצם. למרות שאובדן עצם סביב המנופאוזה קשור במיוחד לאובדן אסטרוגן, אובדן עצם על רקע הגיל בגברים ובנשים נקבע על סמך גורמים גנטיים, הורמונליים וגורמים אחרים. מחקרים תצפיתיים מציעים כי אובדן עצם והסיכון לשברים עולים כאשר צריכת הסידן נמוכה מ-700 מיליגרם ליום עד 800 מיליגרם ליום. מנגד, ההשפעה של צריכת סידן על אובדן העצם במטופלים ללא חסר סידן ברורה פחות, וככל הנראה מתונה. מחקרים רבים בחנו את התועלת של תוספי סידן כנגד שברים, אך מרביתם, דוגמת WHI, Women's Health Initiative, לא הדגימו ירידה משמעותית בסיכון לשברי ירך או שברים אחרים בנשים שחולקו באקראי לטיפול בסידן אלמנטלי במינון 1000 מיליגרם עם ויטמין D במינון 400 יחידות ליום בהשוואה לנטילת פלסבו. זאת ככל הנראה מאחר שצריכת הסידן הממוצעת בקבוצת הפלסבו עמדה על 1154 מיליגרם ליום. עם זאת, מניתוח תוצאות של שילוב סידן עם ויטמין D עולה השפעה מגינה מתונה מפני שברים, בעיקר בקשישים. נזקים אפשריים לצריכת סידן. למרות שלתוספי סידן יש מעט תופעות לוואי, עצירות קלה ודיספפסיה מופיעים לעתים קרובות. הסיכון לאבני כליות עולה עם נטילת תוספי סידן, ונראה כי הסיכון תלוי מינון. מנגד, במחקרים תצפיתיים, צריכה תזונתית גבוהה של סידן לובטה בסיכון נמוך יותר לאבני כליות, ככל הנראה בשל ירידה בספיגת אוקסלט במערכת העיכול. מחקרים מוקדמים הציעו כי טיפול בתוספי סידן עשוי להעלות את הסיכון לסרטן הרמונית בגברים, אך מטה-אנליזה שפורסמה באחרונה, וכללה יותר מ-4,000 מקרים של סרטן הרמונית, לא הדגימה קשר עם נטילת תוספי סידן. מחקרים אחדים הציעו עלייה אפשרית בסיכון למחלות לב וכלי דם על רקע טיפול בתוספי סידן. מטה-אנליזה שכללה 15 מחקרים מבוקרי פלסבו של תוספי סידן ללא ויטמין D, הדגימה סיכון מוגבר לאוטם שריר הלב באנשים שחולקו באקראי לסידן בלבד.
החוקרים משערים כי העלייה הזמנית ברמות הסידן בדם עשויה להגדיל את הסיכון להפרעות קצב או הסתיידות של כלי הדם. סקירה זו זכתה לתשומת לב רבה, אך גם לביקורות בשל מובהקות סטטיסטית גבולית ואי הכללת מחקרים להערכת סידן עם ויטמין D. מבין המחקרים שנכללו בסקירה היה גם מחקר ה-WHI שכלל יותר מ-36 אלף נשים ולא הדגים עלייה משמעותית בסיכון לאירועים קרדיו-וסקולריים או בתמותה מכל סיבה בנשים שטופלו בתוספי סידן עם ויטמין D. באמת האנליזה נוספת, אותם חוקרים כללו נתונים ממחקרים להערכת תוספי סידן עם ויטמין D, כולל חלק מנתוני מחקר ה-WHI, אך עדיין לא כללו משתתפות ממחקר WHI שנטלו תוספי סידן בתחילת המחקר. הערכת הסיכון הכוללת לאוטם שריר הלב עם טיפול בתוספי סידן בסקירה זו הדגימה תוצאות דומות, יחס סיכויים של 1.21. מטה-אנליזה משנת 2010 לא הדגימה קשר משמעותי בין תוספי סידן ואירועים קרדיו-וסקולריים מניתוח שני מחקרים להערכת סידן עם ויטמין D או בשלושה מחקרים להערכת תוספי סידן בלבד. במחקר אחר, תוספי סידן לא הביאו לעלייה בסיכון לתמותה או אירועים תרשתיים שדרשו אשפוז במהלך מעקב של 5 שנים. מחקרים תצפיתיים גם הצביעו על תוצאות סותרות. לדוגמה, בעוד ששני מחקרים גדולים מצאו קשר בין תוספי סידן ובין סיכון מוגבר לאירועים קרדיו-וסקולריים או לתמותה, מחקר פרוספקטיבי גדול מקנדה והערכת המעקב במחקר WHI לא הדגימו קשר משמעותי בין השניים. לסיכום, מן העדויות עולה כי ההשפעות השליליות של תוספי סידן על מחלות לב וכלי דם אינן עקביות ואין הסבר ביולוגי משביע רצון. המשמעות הקלינית של עלייה זמנית ברמות סידן בדם על רקע נטילת תוספי סידן אינה ברורה. עם זה, עד לפרסום נתונים נוספים בנושא, גישה סבירה היא לעודד צריכת סידן בתזונה ולהימנע מהמלצה רוטינית לנטילת תוספי סידן.
הדרכת החולים. יש לעודד מטופלים היכולים לצרוך מוצרי חלב ללא תופעות לוואי, להקפיד על צריכה סדירה של מוצרים אלה, יחד עם מוצרי מזון אחרים בעלי תחולת סידן גבוהה. מאחר שהעשרת סידן במשקאות ובמזון מעובד היא וריאבילית, יש לבדוק את התוויות המצורפות למוצרי המזון, בכדי לקבוע את תחולת הסידן והקלוריות. יש לדון עם מטופלים שאינם יכולים להגיע למינון היומי המומלץ של סידן, על טיפול בתוספי סידן. יש לקחת בחשבון את פרופיל תופעות הלוואי והעלות בבחירת התוספים. הנחיות. ה-IOM פרסם הנחיות לצריכת סידן יומית בתזונה בילדים ומבוגרים. פאנל מומחים שהתכנס בשנת 2011 מטעם ה-American Society for Bone and Mineral Research מצא כי אין די עדויות לקבוע כי תוספי סידן גורמים לאירועים קרדיו-וסקולריים. בעדכון משנת 2013, ה-USPSTF U.S. Preventive Services Task Force לא מצא די עדויות בכדי להעריך את התועלת והנזקים של תוספי סידן יומיים במינון של יותר מ-1000 מיליגרם של סידן או יותר מ-400 יחידות של ויטמין D למניעה ראשונית של שברים בנשים לאחר מנופאוזה. עם זאת, צוות המשימה ציטט את התוצאות השליליות של מחקר WHI וההמלצה כנגד טיפול רוטיני בתוספי סידן במינון של עד 1000 מיליגרם או ויטמין D במינון של עד 400 יחידות. הם מצאו כי אין די עדויות להמלצה בעד או נגד תוספי סידן בגברים ובנשים לפני מנופאוזה. מסקנות והמלצות. האישה הבריאה לאחר מנופאוזה המתוארת במקרה לאל, מדווחת על צריכה יומית כוללת של 2,240 מיליגרם של סידן אלמנטלי. צריכה תזונתית של 1,040 מיליגרם, כ-300 מיליגרם ממוצרי מזון שאינם מוצרי חלב, ו-740 מיליגרם ממוצרי חלב, ותוספים שסיפקו 1,200 מיליגרם של סידן. מאחר שצריכת הסידן שלה עולה בהרבה על המלצות ה-IOM, ל-1,200 מיליגרם ליום בנשים לאחר מנופאוזה, הכותבים ממליצים על הגדלת צריכת הסידן בתזונה ב-200 מיליגרם ביום, והפסקת הטיפול בתוספי סידן. במידה שלא ניתן להגדיל את הצריכה התזונתית, המטופלת יכולה להפחית את צריכת תוספי קלציום קרבונט לתבליה אחת של 500 מיליגרם ביום. יש להסביר למטופלת כי תוספי סידן מביאים לעלייה מתונה בסיכון לאבני כליות, ולהסביר על הסיכון לאבני כליות והסיכון האפשרי לאירועים קרדיו-וסקולריים, אם כי העדויות בנושא אינן עקביות ואינן חד משמעיות. במידה שתמשיך בנטילת תוספי סידן, יש להמליץ על נטילת קלציום קרבונט עם הארוחות לשיפור הספיגה.